שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן בתוכנית מושגי יסוד בחוכמת הקבלה עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום שלום. אנחנו כאן בתוכנית שלנו לוקחים בכל פעם מושג אחד מתוך החוכמה האדירה של הקבלה ומשתדלים להסביר אותו בצורה הכי פשוטה וגם הכי נוגעת בלב של מי שממש עכשיו מתחיל להתעניין בקבלה. והמושג שעליו נדבר היום הוא המושג ספר. לפני שנתחיל, רציתי לשתף אותך, הרב לייטמן. שמעתי כל מיני סיפורים על המקובל הגדול של המאה ה-20, בעל הסולם, שקשורים לספרים. שמעתי שהוא היה יושב שעות על גבי שעות כדי לכתוב עוד דף ועוד דף לספרים שלו, עד שהוא היה ממש נרדם עם העט ביד. שמעתי שלפעמים הוא היה תובל את הרגליים שלו במי קרח כדי להישאר ער, שיהיה לו כוח להמשיך לכתוב שעות על גבי שעות. שמעתי שלא היה לו כסף לשלם לבעלי מקצוע בהדפסת הספרים, ולכן הוא הלך בעצמו לבית הדפוס לסדר את הגלופות, וזה ממש פגע לו אפילו בבריאות. מכל הסיפורים האלה עולה תחושה שלמקובלים מאוד חשוב לכתוב ספרים. והשאלה הראשונה שלי אליך, למה בעצם? למה כל כך חשוב למקובלים לכתוב ספרים?
אני חושב שהמקובל הוא מאוד רוצה לפרסם את הידיעה על העולם הרוחני. ולכן הוא כל כך דואג לכתיבת הספרים, להדפסת הספרים ולהפצת הספרים. ובעל הסולם הוא היה איש מאוד מאוד חכם בחוכמת הקבלה ויודע אותה עד שאי אפשר להגיד שהיה עוד מישהו בעולם אי פעם שהיה יודע כמוהו. ולכן בהתאם לזה היה לו חשוב מאוד לפרסם, להסביר, לפתוח, לגלות מה שהוא יודע בחוכמת הקבלה שכולם ידעו את זה. כי הוא היה רואה מתוך הידיעה שלו עד כמה שזה חשוב לאנושות, במיוחד בזמננו. וזה מה שאני יכול להגיד. לכן כשהתחלתי לקרוא את הספרים שלו, ללמוד עם הבן הגדול שלו, רב ברוך שלום הלוי אשלג, את הספרים, את הנושאים, אז היה לי ברור שאת זה חייבים לדעת כולם.
שמעתי שבקבלה מתייחסים למושג ספר בצורה מיוחדת, שקצת שונה ממה שאנחנו רגילים.
כן.
מה זה ספר בקבלה?
ספר זה קודם כל ספר כמו שאנחנו מכירים ספרים. זה מקום שבו חכם המקובל הוא מגלה מה שהוא חושב שזה חייבים לדעת כולם. ספר זה גילוי. ספר, סופר, סיפור, זה הדברים שהם מאוד מדברים למי שמתקרב לחוכמת הקבלה. בעל הסולם היה כותב עד שאי אפשר היה להוציא עט מתוך ידיו, עד כדי כך הוא היה רוצה יותר ויותר לכתוב, וכמה שזה היה לו כוח, הוא היה ממש כותב יותר ויותר.
שמעתי שבספרי הקבלה כתובים הסודות של היקום. זה נכון?
כן, חוכמת הקבלה היא מדברת על כל הסודות של היקום, עד כמה שזה אפשר לקרב לאדם, ולא לאדם רגיל, אלא לאדם שמוכן להתעמק בזה ולהשקיע בזה כל חייו. זה חוכמת הקבלה, כן. משתדלת להתקרב לאדם ולגלות לו.
אומרים שיש בספרי הקבלה כוחות מיוחדים. האם זה נכון?
לא. בספר עצמו אין כוח. חכמי הקבלה הם בזה אפשר להגיד מטריאליסטים. זאת אומרת שאין כוח בשום דבר חוץ מהאדם. והאדם שכותב ומוסר בתוך הכתיבה שלו את הנשמה שלו, פנימיות שלו. ולכן כל מה שאנחנו מקבלים מהחכמי הקבלה, יש בזה כוח.
אחד הדברים שקיבלנו מחכמי הקבלה זה ספר הזוהר. אני מכיר אנשים שיש להם בבית את ספר הזוהר, אבל הם לא פותחים אותו ולא קוראים אותו, הם ממש פוחדים. אומרים שבספר הזה יש כוח מאוד גדול. האם הכוח הזה שיש בספר הזוהר יכול באמת לשמור על האדם?
זה עד כמה שאדם שומר על הספר.
מה זאת אומרת?
אז הספר שומר על האדם.
למה הכוונה האדם שומר על הספר?
כשאדם מתייחס למה שכתוב בספר, עד כמה שהוא מבין, כן? שהנושא של הספר הוא נושא קדוש, מיוחד, אבל לא שהספר עצמו או הנייר שבו.
עכשיו בוא נסתכל מצד שני, האם הכוח שיש בספר הזוהר יכול חס ושלום לפגוע בבן אדם?
לא.
צריך לפחד מזה?
לא.
אז למה אנשים ככה חושבים?
נו, אנשים חושבים מפני שהם לא מבינים את הכוחות רוחניים והם רוצים לשייך כוחות שמעל הטבע גם כן לכאלו נושאים שספר, נייר, אבל אין בזה משהו.
האם יש בספר הקבלה משהו שהוא על טבעי?
זה תלוי איזה מושג של הספר אתה מתכוון. זאת אומרת, אם אתה מתכוון לספר שזה נייר שעליו כתובים דברים, אז בזה אין שום דבר. לא בדיו ולא באותיות ולא בנייר ולא בסך הכל מספר הדפים. אבל אם אתה מדבר על הנושא שהספר מדבר, הנושא הוא לא בתוך הספר, לא בתוך הנייר ולא בין הדפים, הנושא הוא למעלה מזה.
איפה זה למעלה?
למעלה בעולם הרוחני. זאת אומרת שאם אדם קורא את הספר ומבין ומתקשר על ידו לכוחות רוחניים, אז כבר כוחות האלה הם פועלים בו, והוא יכול להשתמש בכוחות האלה.
איזה מין כוחות אלה, כוחות רוחניים?
זה כוחות שמנהלים את העולם שלנו.
עליהם כתוב בספרי הקבלה?
כן.
אני מבין שהספרים בחוכמת הקבלה מתחלקים בגדול לשני סוגים של ספרים, לפי שני סוגים של לימוד. יש ספרים שנקראים, שמדברים על התהוות הבריאה והמציאות ממעלה למטה, ויש ספרים שמדברים על איך אדם מתפתח ממטה למעלה. תוכל להסביר לנו את שני המושגים האלה, מה זאת אומרת ממעלה למטה וממטה למעלה בספרים של הקבלה?
כן, ספרים מדברים על ירידת החוכמה, כוחות, מלמעלה למטה, שמדברים מאותו המקום, מאותה הנקודה שממנה מתחילה המציאות, ועד הכוחות שמגיעים אלינו, משפיעים עלינו, מסבירים לנו, כוחות שכל אחד יכול איכשהו לקרוא ואיכשהו להשיג.
התהליך שתיארת עכשיו הוא מוגדר בקבלה מלמעלה.
למטה.
למטה. ומה זה התהליך השני, מלמטה למעלה?
זה דרגות ההשגה. שאדם שמשקיע את הכוחות ורוצה ללמוד, לדעת מה שקורה בספר, הוא משתדל להיכנס למושגים של הספר, לתוך הספר, לתוך מה שהוא קורא, להידבק לזה ולשייך את עצמו יותר ויותר לנושאים יותר ויותר גבוהים על מה שהספר מדבר, וכך זה פועל עליו ממטה למעלה.
יש לי כמה שאלות, קודם כל על הסוג הראשון של הספרים, מלמעלה למטה. אני מבין שהספרים העיקריים בקטגוריה הזאת זה עץ החיים של הארי ותלמוד עשר הספירות של בעל הסולם.
נו, אם אנחנו לא ניקח בחשבון ספרים קודמים כמו ספר הזוהר.
אוקיי, הוא גם שייך לקטגוריה הזו?
כן.
באופן כללי, הספרים האלה, הבנתי שהם מסבירים איזה חוקיות, תהליכים, בעולמות עליונים. תוכל להסביר בכמה מילים מה כתוב בהם?
כתוב בהם שמכוח עליון, שהוא גבוה מעל גבוה, ממנו יורדים כוחות שהם פועלים באמיציות ובונים באמיציות שיורדת אלינו יותר ויותר מערכות כאלה שהם מתקרבים אלינו, ו בהתקרבות אלינו היא נכנסת המערכת הזאת להתקרבות וליכולת להשיג אותם.
תוכל לומר לי כמה מילים על הספר הזה של הארי, עץ החיים? מה מיוחד בו?
עץ החיים זה ספר העיקרי בחוכמת הקבלה, המקובל האלוקי הזה, הארי הקדוש, שהוא מורה של כולם. הוא כתב אותו כספר יסוד, ש ספר יסוד שבחוכמת הקבלה, ושם הוא מסביר לנו השתלשלות של מערכות.
איזה מין מערכות אלה? זה פעם שנייה שאתה אומר מערכות שמשתלשלות. איזה מערכות?
מערכות שהן מערכות הכוחות, שהן יורדים מדרגה גבוהה ביותר, עד ש המערכות האלה הן בונות את החומר וחוקים שעל ידם החומר הזה הוא משתלשל ויורד מדרגה לדרגה, ממדרגה למדרגה, וכך זה אנחנו לומדים.
הן קשורות אלינו, לחיים שלנו, המערכות האלה?
כן, בסופו של דבר כן, מטרתם להתקרב אלינו ולהשפיע עלינו, שאנחנו נוכל אפילו להשיג אותם.
מה לגבי הספר תלמוד עשר הספירות של בעל הסולם? מה מיוחד בספר הזה?
הספר הזה הוא בנוי כולו על ספר עץ החיים של הארי, אבל הוא יותר רחב, יותר גלוי, יותר הייתי אומר סיסטמטי, שבספר הזה, זה הרבה מאוד דפים, אם זה יותר מ-2,000 דפים, בעל הסולם הוא עשה מספר עץ חיים של הארי, הוא עשה ממנו ספר לימוד, ששם הוא בצורה לימודית פותח את הלימוד חוכמת הקבלה כלפי כל אחד ואחד מי שרוצה ללמוד, וכך כך אנחנו לכן מקבלים ספר תלמוד עשר הספירות כספר העיקרי כלפי מי שמתחיל וחוכמת הקבלה.
הבנתי שהספרים האלה כתובים בשפה מיוחדת שנקראת שפת הענפים.
כן.
מהי השפה הזאת ומה מיוחד בה?
שפת הענפים זה בעל הסולם מסביר כבר בחלק הראשון בספר תלמוד עשר הספירות, שכל הספרים האמיתיים בחוכמת הקבלה הם כך כתובים בשפת הענפים. זאת אומרת שיש לנו מערכת שהיא נמצאת למעלה מהשגת האדם, והיא לאט לאט יורדת, מתגשמת, מתקרבת אלינו, ועד שמגיעה למצב שאדם הרגיל מתחיל ללמוד אותה, יכול ללמוד אותה, ועל ידה להתקרב, לעלות לדרגות רוחניות. וזה בעצם, זה המטרה הראשונה בכתיבת הספר שכזה.
שמעתי שמי שקורא בספרי הקבלה יכול למשוך אל החיים שלו אורות מיוחדים.
נכון.
מה זה?
מפני שהנושא שבספר הוא מדובר על, הוא מדובר על הכוחות רוחניים, על טבעיים, שלא נמצאים גלויים בעולמנו, אז יוצא שאנחנו על ידי זה שמתחילים ללמוד עליהם, אנחנו שמתקשרים עליהם, אפילו שלא כל כך יודעים, אנחנו מושכים את הכוחות האלה עלינו, על עצמנו, וכך אנחנו יותר ויותר כביכול מתקרבים אליהם. עד כדי כך שמתחילים להרגיש אותם. זה לוקח הרבה זמן והרבה כוח והתמדה ובלימוד, אבל כך אנחנו מתחילים להכיר את הכוחות האלה.
כשאדם מתחיל להרגיש ולהכיר ולגלות את הכוחות האלה, זה נקרא שהוא מתחיל להתפתח מלמטה כלפי מעלה?
כן, כביכול.
מה זאת אומרת כביכול?
כאילו שהוא עולה, אין כאן עליות ירידות פיזיות.
אז מה כן יש פה?
יש כאן עליות במובן השגה.
בוא נדבר קצת על הספרים האלה שמדברים על העלייה של האדם, ההשגה של האדם. אני מבין שהספרים העיקריים שלומדים בזמננו שמתארים איך האדם עולה מלמטה למעלה, זה הספרים שכתב בעל הסולם, כל מיני הקדמות, מאמרים, וגם בנו הרבה שהיה המורה שלך, הרבה מאמרים שהוא כתב. מה בעצם הנושא העיקרי שנמצא בספרים האלה? על מה הם מדברים?
הם מדברים על פעולות הבורא. שכוח העליון שאנחנו קוראים לו בורא, איך שהוא ברא את האדם, סידר בו כל מיני מערכות, ואיך האדם מתקיים בתוך מערכות האלה שהבורא ברא בשבילו, ולאט לאט בהדרגה משיג את הבורא עצמו.
מה התפקיד של הספרים האלה שמתארים את העלייה מלמטה למעלה כלפיי? מה הם רוצים להביא לי לחיים?
הם רוצים להכיר לך את המערכת העליונה שמנהלת את כל המציאות. הם רוצים להכיר לך את הכוח העליון הבורא דרך כמה כוחות שהוא פועל עלינו, ושאנחנו מלמטה למעלה אליו יכולים להכיר אותו.
מה מיוחד בספרים שכתב המורה שלך, הרבש?
הרבש הוא יוסיף לספריו של של אביו בעל הסולם, הוא יוסיף הסברים רבים, קירב אלינו עוד יותר חוכמת הקבלה, כך שאנחנו יכולים להרגיש את עצמנו קרובים בהרגשה, קרובים בהבנה, קרובים ב... 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 להמחיש את ה... מה שכתב בעל הסולם.
הספרים האלה יכולים להביא אותי, מי שרוצה לקרוא בהם, להרגשת הכוח העליון?
כן, ודאי, זו המטרתם.
איך זה מרגיש, להרגיש כוח העליון פתאום?
אי אפשר להסביר את זה. זה פשוט אדם נכנס למציאות שהוא מתחיל להרגיש את זה.
מה הוא מרגיש?
הוא מתחיל להרגיש שהכוחות האלה הם באמת פועלים בעולם. זה רשת הכוחות שאנחנו יכולים לגלות אותם, להתקשר אליהם ולחיות איתם.
מה זה נותן לבן אדם אם הוא מתחיל לחיות עם הכוחות האלה?
זה נותן לבן אדם יכולת להבין את המערכות הרוחניים ושזה הכל בשבילו.
זה מרחיב לו את השכל?
כן.
מה לגבי הרגש?
גם רגש.
מה זה עושה לו רגשית?
רגשית, שהוא נכנס לזה כמו אדם שפעם ראשונה נגיד שומע מוזיקה, שלפני זה לא שמע. זה קשה לתאר, כי מי מאיתנו לא שומע מוזיקה. אבל זה מה שקורה, כי הוא פתאום מתחיל להרגיש איך העולם סביבו כולו כולו מנגן.
מה הוא מנגן העולם?
אהבה. אהבה.
זה מקסים. שמעתי שהחכמים האלה של הקבלה שכותבים ספרים, הם כותבים בצורה מיוחדת שנקראת גילוי טפח, כיסוי טפחיים, כאילו כל מיני מחבואים כאלה. מה זה זה?
כן, מי שכותב ספרי קבלה, הוא צריך לדעת שכדי באמת להיות כותב אמיתי, הוא חייב גם כן לדאוג שספרים שלו הם היו קרובים למי שנכנס וכן רוצה להשיג חוכמת הקבלה, ושספרים שלו יהיו גם כן נסתרים. מזה שלא יבינו אותם מי שלא ראוי.
למה זה חשוב?
כי יש בידיעת החוכמה גם כן כוחות. כוחות כאלה שיכולים גם להזיק וגם וגם להיטיב.
אני מבין שאת הספרים של הקבלה עדיף ללמוד ממורה. ולא לבד.
כן.
למה?
כי בכל זאת אנחנו זקוקים להסבר של האדם שיודע אותנו, מבין אותנו, ומתקרב אלינו ומסביר לפי התלמיד, כך שהתלמיד יכול להבין, להרגיש ולקבל את זה.
אני מבין גם שעדיף ללמוד את ספרי הקבלה במסגרת קבוצתית, ולא כשיעור פרטי ממורה.
נכון.
למה זה חשוב המסגרת הקבוצתית?
מפני שבכל זאת, בקבוצה, אדם שומע ומבין ומסביר ומחליף את הדברים, ויש לו בזה יותר אפשרות להבין.
יש אנשים שאומרים שכשהם קוראים בספרי הקבלה, הם כל כך מתרגשים עד שממש יורדות להם דמעות. מה זה זה?
זה מפני שחוכמת הקבלה היא מסבירה כאלו דברים מיוחדים, גבוהים, פנימיים, שהאדם לא כל כך שזה מאוד משפיע על האדם.
אם אדם פוגש את הספרים האלה של הקבלה בגיל מאוד מבוגר, יש תועלת שהוא יקרא בהם? זה יעזור?
זה לא חשוב מגיל. רצוי שזה יהיה אחרי בר מצווה בערך. מגיל 15, 20, זה שאדם כבר איכשהו מיושב.
היום אנשים כבר פחות ופחות קוראים ספרים. מה זה אומר לגבי העתיד של ספרי הקבלה? לא יהיו יותר ספרי קבלה?
לא, אני לא חושב שזה יעבור. שספרי הקבלה הם לא ייעלמו ממדפים ו...
למה?
כי אי אפשר למסור לנו משהו חוץ מבכתב, בכתב מודפס, ועל זה כתוב גם כן בספרי הקבלה, עד כמה שחשוב לנו למסור מדור לדור את המסר הרוחני שלנו.
אם אדם פותח ספר קבלה ולא ממש מבין מה ששם כתוב?
לא חשוב, שיקרא, עד כמה שמבין, לאט לאט, המוח שלו יתרחב, והוא יוכל להבין ואפילו להרגיש מה כתוב בספר.
יש לי עוד שאלות, אבל תכף הזמן שלנו ייגמר. בוא נתחיל לסכם. לימדת אותי היום המון דברים לגבי המושג הזה של ספר בחוכמת הקבלה. מה ההגדרה הכי פשוטה שאתה יכול לתת לי למושג ספר?
ספר זה שורות האותיות שאדם עובר עליהם, ומהם הוא קולט בתוך מוחו, כאילו מדפיס בתוך מוחו, מה שכתוב שם, בתוך הספר, שהוא מרגיש את הסופר, ומבין, מקבל את הסיפור, ושלושת המושגים האלה, ספר, סופר, סיפור, הם נותנים לאדם התפעלות מיוחדת מהעולם העליון. וכך הוא מתקדם.
מה אתה מאחל לי כאדם שמתחיל עכשיו להתעניין בספרים של הקבלה בקשר למושג ספר?
להתקשר לספרי קבלה. במיוחד לכתבים של רבש ובעל הסולם. ואחר כך, ודאי שהארי הקדוש, ואחר כך של רבי שמעון בר יוחאי. אמנם שיש עוד הרבה ספרים טובים, אבל אלו הספרים העיקרים.
ולהתקשר, מה זה אומר?
להתקשר, זאת אומרת, להבין את אותם הכתבים, המחברים, אנשים מיוחדים, משיגים, ולהשתדל להידבק אליהם, ולהישאר איתם בדבקות לנצח.
תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מושגי יסוד בחוכמת הקבלה, ספר, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.